שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר אורות הקודש, חלק ד', מת רבנו אור האורות, הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן, בעמוד תף קוף חט. עמוד תף קוף חט, בסיום מאמר השלום. שפה ברורה בשכם אחד. עכשיו, יש כלל גדול, הפרק האחרון של כל מדור הוא מעבר בין התוכן של המדור לתוכן הבא. כלומר, זה בין השלום לבין העלאת העולם, שזה הנושא של המאמר החמישי.
זה ככה גם בכתבים
שערך הרב
צבי
יהודה? לא, זה רק באורות הקודש. שפה ברורה בשכם אחד. זה פסוק, נכון? פסוק בצפניה. ג' ת'. כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אחד, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו, שכם אחד. כלומר, האנושות מפוצלת מאז מגדל בבל, ויש חזון של התאחדות של האנושות, ולא שיתבטלו, לא תתבטלנה הזהויות הייחודיות מבחינה תרבותית, הרי אפשר לבטל את העושר התרבותי של השונות האנושית, אבל יהיה בכל זאת איזה מין תמימות דעים, ותהיה שפה ברורה. בסדר, אז מה זה, על מה מדובר כאן? השמות של השבטים מורה להיסוד הצרוף של כנסת ישראל מצד קדושתה העצמית, ו-70 נפש הם כבר מצד צירופם של ישראל, סליחה, הצירוף, היסוד הצירוף של כנסת ישראל מצד קדושתה העצמית, ו-70 נפש הם כבר מצד צירופם של ישראל לכללות העולם. מה פירוש הדבר? לא תעזור. עכשיו, מה פירוש הדברים? זה בעצם ביאור לפסוקים הראשונים של ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. ואחר כך, ויהי כל יוצאי ירך יעקב, הבאים מצרימה, 70 נפש. אז בעצם ה-70 נפש זה כולל גם את ה-12 שבטים. אז למה להגיד פעמיים? התשובה, שיש בעם ישראל שתי בחינות. יש הבחינה של הקדושה העצמית, אנחנו גוי קדוש, ויש, אנחנו ממלכת כהנים, שאנחנו הלב של האנושות. אז לכן יש פה שני דברים. השמות של השבטים, מורה להיסוד הצירוף של כנסת ישראל מצד קדושתה העצמית, כלומר מצרפים את השבטים זה בזה, ו-70 נפש הם כבר מצד צירופם של ישראל לכללות העולם. הרי לפי פרשת נוח יש 70 אומות, כן, מה שנקרא לוח העמים בפרשת נוח. אז זה 70 נפש של עם ישראל כנגד 70 אומות העולם. אגב, איך יודעים? תודה. לא, עד כדי, ככה אל תגזים. אז איך יודעים ש-70 נפש שירדו מצרימה זה כנגד 70 אומות העולם? איפה זה כתוב? הבנתם את השאלה שלי? איך יודעים? יפה, זה פסוק מפורש בספר דברים. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אבל מה זה מספר בני ישראל? זה 70 נפש. כנגד זה 70 האומות. כלומר, זה לא מדרש, זה מדרש שמשה רבנו כותב, כן? בעצמו.
למה לא ל-60 ריבו? למה דווקא 70 נפש ולא 60 ריבו?
למה לא 60 ריבו? 60 ריבו זה 70 נפש שראויים לצאת ממצרים. נלת? יש לך עובר. מתי הוא יוצא מרחם אמו? כשהוא מספיק שמן. כן, אם הוא יעשה צוציק, אז לא, צ'ופצ'יק קטן, לא מוצאים אותו. למה זה הפלה? מהו? השישים ריבו, עיינה בספר גבורות השם של המהר"ל מפראג, באחד הפרקים הראשונים הוא מסביר מדוע ישראל לא יכלו לצאת ממצרים לפני היותם 60 ריבו. 60 זה המספר העגול, ריבו זה הריבוי הגדול וכו'. טוב. כשתהיה האורה האלוהית הפנימית, שהיא דוחקת את כל הנשמות להסתובב בצל שדי, מתגלה בעולם, יוכר שכל תנועה, בין גשמית, בין רוחנית, שנתהווה בעולם החיים והחברה, לא באם כי אם כדי להוציא את העולם מן המיצר, והצמצום האפל שמעכב בעד האור העליון מלהגיע אורו, בשפעת רוחבו האינסופי, ואז יכירו כל בני אדם, כל העמים השונים, כל הגזעים, כל הלשונות, כל בני הדתות, והסגנונים השונים שבמהלך המחשבות והרגשות, שאיזה רעיון נשגב ונאצל ואיזו שאיפה אדירה וקדושה, היא מקפת את כולם, שערכה הוא יותר חשוב מצד אחדותה, מכל פרטי השינויים שישנה באופי ההתגלות שלה על במת החיים. ואז יקשו זה לזה, כל הלוחמים, כל המריבים והשונאים, והתאחדו באחווה טהורה. כשיבורר היטב, כשיבורר עניב, והלשון יזדקך להוציא לאור את המצפון המאוחד, ולא שום גמגום והסתרה כלל. כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מצפון זה לא מצפון, אלא מה שצפון. כן. כלומר, כשאומרים מצפון בשפה הרבנית, של ימי הביניים, הכוונה מה שמסתתר במעמקי ההכרה. זה נקרא המצפון. בסדר? טוב, ברור. אז איפה היינו? אז לחזור על זה או שזה מסיק ברור?
לחזור.
טוב. יש, מה? כי זה בני יעקב. כלומר, 12, למה 12 דווקא? יש הרבה סיבות לכך, אבל נאמר ככה, שזה כל הכיוונים של ה... עולם תלת ממדי על פני הכדור. על פני הכדור יש לך ארבעה כיוונים, וזה תלת ממדי, אז 4 כפול 3 יוצא 12. בערך. יש על זה בספר גן השכלים, יש פרק שלם על, על המשמעות של המספר 12, ולמה הוא חוזר כל כך הרבה. גן השכלים לרבי נתנאל ברב אלפיומי. גן השכלים בערבית בוסטן אל עוקול, אז שם יש לו פרק על המספרים 7 ו-12, אם זה מעניין אותך. עכשיו, זה פרק, אני חושב ש... יש כל מיני דברים, בסדר. טוב, מה שאני רוצה לומר, שיש בעיה של השפה. אחת הבעיות הקשות שיש מאז שיש תרבות אנושית ועד היום, זה שאלת המיסוך שהשפה מייצרת. כלומר, אתה, או נגיד מה שהיום קוראים, ההפרש בין המושג לנמשג. אתה רוצה לדבר על משהו, אתה משתמש בשביל זה במילה או ברעיון. המילה הופכת להיות מושג, קונספט. והקונספט ממסך בין האדם לבין לבין המגע הישיר עם מה שהוא רוצה לדבר עליו. כלומר, השפה היא גם כלי עזר, אבל היא גם צמצום. למשל, תינוק שלא יודע לדבר, אז המגע שלו עם העולם הוא מסוג אחר לגמרי, ממה שאנחנו המדברים מסוגלים לתפוס. בסדר? אז לכן יש חיפוש במהלך ההיסטוריה של המילים הנכונות. הרבה פעמים אנחנו רואים גם בדיונים של גדולי ישראל, שלפעמים יש איזה רעיון שרוצים לבטא אותו, אבל אין מילה בשביל לבטא אותו. אחר כך בא דור מאוחר יותר, ממציא את המושג המתאים. כלומר, אחת העבודות של אנשי הרוח, של האינטלקטואלים, זה לדעת לפתוח נתיבים של השפה. כדי שרעיונות שקשים לתפיסה יהפכו להיות רעיונות שגורים. השאלה, מה?
אני יכול לתת דוגמה לזה? שדור אחר המציא לזה פתאום...
כן, אני אתן לך דוגמה. למשל, קדושת הטבע. קדושה שבטבע. זה מושג שהמהר"ל לא הכיר. ולכן הוא כותב דבר שקשה לאוזניים שלנו לתפוס. הוא אומר שחג הפורים הוא יום שאין בו שום קדושה, כי הוא כולו אכילה ושתייה. בסדר? עכשיו, אם הוא היה מכיר את כתבי הרב קוק, הוא לא היה כותב את זה כך. הוא היה אומר, קדושת היום הזה, זה שאין בו קדושה מעל הטבע, אלא קדושה שבטבע. הנה, זה דוגמה. יש הרבה מושגים כאלה שמדי פעם מופיעים במהלך ההיסטוריה, והם עוזרים לנו להתקדם. עכשיו, מה? או שאנחנו מתקדמים יותר, אז אנחנו מסוגלים להשתמש במושג. כלל גדול, אמר הרב אשכנזי, זה שאנחנו כותבים יותר ספרים, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו פחות חכמים. אבל יש אומרים ברוב חוכמה רוב כעס, שרוב כעס הוליד רוב חוכמה. זאת אומרת, בכלל כל ההתפתחות הטכנולוגית של האדם, היא באה בגלל העצלות שלו. כן? כלומר, למה בני אדם ימציאו מכונות? כי הם רוצים לנוח. כן? זאת אומרת שדווקא העצלות היא כלי מקדם. כן? אז עכשיו, מה שאני אמרתי כאן, הוא נכון גם ביחס לאנושות בכללה. ההתפתחות של התרבות האנושית, גם של האמונות, הדתות, האידיאולוגיות, זה חיפוש אחרי מינוח. ולכן יש בקשת השפה הברורה. בפילוסופיה של העידן המודרני, התפתחה השיטה שנקראת פנומנולוגיה. פנומנולוגיה מנסה לשבור את המושג כדי להגיע לדבר עצמו. כן, זה פילוסופים בגרמניה שפיתחו את הדבר הזה, וזה, יש לזה כמובן ענפים שליליים מאוד, אבל יש לזה גם דברים חיוביים. אחד הדברים שחיוביים פה זה מה שהרב אומר, הבירור של השפה. והרגע שהשפה מתבררת, אז מתברר שהמכנה המשותף, המאחד של כל הזרמים וכל השיטות, הוא יותר גדול ממה שמפריד. כפי הביטוי השבלוני, גדול המאחד בינינו מן המבדיל בינינו. כן? אז יש בזה אמת. טוב. כן.
הרב הזכיר גם שהרב אשכנזי אומר לגבי מושגים שהם לא קיימים במקרא,
כן.
בעברית המקראית, שהם לא אמיתיים.
נכון.
אז איך זה מסתדר?
אז אנחנו צריכים למצוא מילים לא אמיתיות כדי לבטר רעיונות אמיתיים.
אבל השפה היא כן מושלמת.
השפה היא בחיפוש. אנחנו בחיפוש אחרי השפה. כן.
לא, אבל לשון הקודש לכאורה היא מושלמת. אין צורך להוסיף למושגים.
אני לא יודע, כי יש ביטוי בחזל, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. זאת אומרת, גם העברית היא מתפתחת, ויש מושגים שלא היו קיימים בימי קדם, שהופכים להיות מושגים קיימים אצלנו. כן. אבל למשל, אני אתן דוגמה, מה שאתה אומר זה דבר מעניין. האם יש דבר כזה בתורה? מצווה. כן? כתוב, מצוותיי, חוקותיי, כן, אבל... מה שאנחנו תופסים היום כמצווה, ספק גדול אם קדמוננו תפסו את זה כך. אני אסביר. זאת אומרת, ואכלת, וסבעת, וברכת. זה אותה צורת לשון. לאכול, לסבוע, לברך. שלושם כתובים בלשון עתיד. אכלת, וסבעת, וברכת. ואכלת וסבעת רשות, וברכת מצווה. מי אמר? מדוע אתה מחליט שוברכת זו מצווה? זה הרי, לפי הפשט, פשוטו של מקרא, לא, פשוטו של מקרא, אתה תאכל ותסבע, ברור שתברך. יעלה על הדעת שאתה אכלת וסבעת ולא תברך? כלומר, מה שאצלנו הופך להיות חיוב פורמלי, ספק גדול, אם אצל הקדמונים ראו את זה כך. זה מה שהזוהר אומר, שיש תרייג פיקודין, שעתידים להפוך לתרייג עיתין. עיתין עצות. כן? מה? מה אתה אומר?
כן, אני אומר,
על
דרך
ההיגיון
אני יכול
להבין
שזה... מה? אמרתי, אולי על דרך ההיגיון אני יכול להבין שאחרי שאחרי זה נצבר אותם.
כן, דרך ההיגיון, דרך המוסר. מה, מישהו נתן לך, לא תגיד לו תודה? ברור. כן.
רואים שהמעשים מתחדשים, ואז נותנים להם שמות חדשים. זה לא שהשמות, זאת אומרת, זה לא שהשפה מתחדשת.
כן, בגלל שהמציאות מתחדשת, אז יש שפה. כן. למשל, איך קוראים לגט בתורה? ספר קריטות. המילה גט לא מופיע בתורה. כן? זאת מילה פרסית בכלל. כן, גיטה. זה על שטר. אז מה הצורך פתאום להפוך את זה למושג חדש? כנראה שהמשמעות של הגירושים השתנתה. אם אתה זקוק בשביל זה למילה שבאה מבחוץ. כי הרי מה פירוש המילה ספר קריטות? מה זה ספר? זה סיפור. אז הוא כותב את סיפור הקריטות. לא, זה בדיוק העניין, זה לא הקלף. כתוב זאת, זיכרון בספר. מה זה ספר? מקום ש... מה פתאום? מה פתאום? כתוב זאת, זיכרון בספר, תכתוב את הסיפור, תכתוב אותו במקום שכותבים. כי רגילים לכתוב על קלף. בסדר? אוקיי. זה מה שכתוב בספר יצירה, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בספר וספר, תלוי לפי הגרסאות, וסיפור. כן, מסביר הגרא, הספר זה גילוי הסיפור, אבל הסיפור הוא הקודם. כן, למשל, הערבים קוראים לנו עם הספר, כי הם חושבים שאנחנו מתרכזים מסביב לקלף. מצד האמת, אנחנו עם השם, את הדיבור. את הדיבור אנחנו כותבים בספר. בסדר, טוב. אחרי כל ההקדמה היפה הזאת, אני חושב שאנחנו יכולים לקרוא את הדברים בפנים. כן, שוב נקרא מההתחלה. השמות של השבטים מורה על היסוד, להיסוד הצירוף של כנסת ישראל מצד קדושתה העצמית, ו-70 נפש הם כבר מצד צירופם של ישראל לכללות העולם. עכשיו, כל מה שקורה אחר כך, זה התיאור של כיצד העולם מתעלה דרך השפה. כשתהיה ההורה האלוהית הפנימית, שהיא דוחקת את כל הנשמות להיסופף בצל שדי, אגב, הפסיק שאחרי המילה כל הנשמות לדעתי הוא פסיק מיותר, כן, הרי ההורה האלוהית היא הדוחקת את כל הנשמות להיסופף בצל שדי, זה מה שנקרא צימאון מטאפיזי, כשזה יהיה מתגלה בעולם, מתגלה בעולם, סליחה, יוכר, אז יגיעו להכרה, שכל תנועה, בין גשמית, בין רוחנית, שנתהווה בעולם החיים והחברה, מה זה תנועה גשמית? טכנולוגיה. מה זה תנועה רוחנית? דתות, אידיאולוגיות. ובעולם החיים, זה של הפרט, והחברה של הכלל. לא בא, כל התנועות שיש, לא בא כי אם כדי להוציא את העולם מן המצר. יש ביטוי בגמרא במסכת סנהדרין, שרבי נחמן, רב נחמן שואל את רבי יצחק, מי שמיע לך אימת עתה בר נפלה? אמר למן בר נפלה? אמר למשיח. אמר למשיח בר נפלה קריא לה. אמר לה, אין, דכתיב, ביום ההוא, הקים את סוכת דוד הנופלת. אז זה מה אנחנו רואים?
אפשר תרגום?
אה, לא, חשבתי שזה דוברי ארמית. אמר לרב נחמן לרב יצחק, זה אמר לו, רב נחמן לרב יצחק. מי שמיע לך, האם שמעת? אימת עתה בר נפלה, מתי יבוא בין הנפלים? כשאתה קורא לי מישהו, נפל, זה לא יפה, נכון? אם אתה אומר לו בן נפל, עוד יותר לא יפה. בן נפלים, אין מה לדבר, איך אתה מדבר? אז הוא שואל, מתי יבוא בין הנפלים? הוא אומר לו, מי זה? הוא אומר לו, המשיח. הוא אומר, אתה קורא למשיח בן בר נפלה, בין הנפלים? הוא אומר לו, כן, כתוב, סוכת דוד הנופלת. אז הנופל, זה הנפל, זה המשיח. מה פירוש הדבר? שהמשיח הוא התוצר, בר, של כל ההפלות המשיחיות שהיו בהיסטוריה. בעצם כל תנועה אנושית היא ניסיון להביא את המשיח. זה מתחיל מההתארגנות של החברה האנושית בראשיתה, הפרימיטיבית. זה דרך עבודה זרה, דרך הרשע, דרך הטוב, טוב הלב, ההתפתחות המוסרית, ההתפתחות הטכנולוגית, כל מה שהיה בעולם, ובכלל זה היהדות, כל זה, זה כדי להוציא את העולם מהמצר. כלומר, זה, כלומר, גמגומים לקראת הדיבור האמיתי. ולכן, אפשר לומר, כשקוראים את ההיסטוריה, זה נורא מצער לראות שיש כל כך הרבה ניסיונות שנכשלו. אז אומר לך, לא, המשיח הוא התוצר של הניסיונות האלה. ולכן, כל מה שניסו, כל התנועות העולמיות לעשות, המשיח מלקט. ואז מביא את זה לידי ההצלחה, לידי הביטוי המושלם שאותן תנועות רצו. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. הקומוניזם. המון אנרגיות הושקעו בתנועה הקומוניסטית. הרבה מאוד מסירות נפש. וזה נגמר לא טוב. זה נגמר בצורה של זוועה ופלצות. עולה השאלה, אז מה עם כל האנרגיות האלה? הם הלכו לאיבוד? לא. כי בסופו של דבר, הקומוניזם הביא לעולם את המודעות לדאגה של העמל. ואז יש מה שנקרא ועדי עובדים, זכויות העובד וכדומה. כל הדברים האלה הם תוצאה של הניסיון הקומוניסטי. ואז יוצא שהמשיח תפקידו לאמץ את אותו ניצוץ קדוש שהיה תמון שם, ואז הוא בר נפלה. כן. ודאי. ודאי. הנאציזם, החינוך הנאצי, עניינו היה הגבורה. זה מה שהם מעריצו. עכשיו, כשאתה מעריץ רק את הגבורה, אתה מייצר רשעים. בסדר? אבל הרעיון שצריך להיות גיבור וצריך להיות חזק, זה רעיון אמיתי. רק שהוא לא הרעיון היחיד בעולם, יש עוד דברים. בסדר? מה? כי להיות גיבור זה להיות מסוגל להרוג. כן. גם תורת הגזע. תורת הגזע זה מודעות לכך שיש, איך לומר, ברירה טבעית. שהברירה הטבעית מצדיקה מבחינתם גם את ההשתלטות של מי שהתקדם ומשתמש באחרים כעבדיו. זה הנקודה הפסולה. אבל עצם הרעיון שצריך להתקדם לאיזשהו מקום, זה נכון. כן? כלומר, אתה יכול לקראת גם את הרעיון היותר מזעזע, ולראות בו את צד האמת שבו. למשל, הרב קוק מביא במקום אחר, את הדוגמה של עבודת המולך. עבודת המולך, עובדי עבודה זרה, היו לוקחים תינוקות, מקריבים על גבי המזבח. מזעזע. התורה אומרת שזה כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהם. זה דבר שהתורה פוסלת אותו לחלוטין. אני שאת השאלה, אז למה זה היה קיים? זה בדיוק השאלה. הכי טוב שלך אתה נותן לה מוחלט, לאלוהות. בסדר? רק שאנחנו לא חיות, רק בני אדם. כן? מה? למה אתה צוחק? זה יום הבוחר. מה?
מכאן נולד רעיון הביקורים?
רעיון הביקורים, כן, אתה מביא את הדבר הראשון לבורא. אז לכן בעצם אפשר לומר שגם היה הרעיון של קין. קין אומר, אני הבאתי מפרי האדמה, הקדוש ברוך הוא לא רצה. הבל הביא בעלי חיים. הקדוש ברוך הוא רצה, אז אני אביא יותר טוב. אני אביא אדם.
גם עקדת יצחק זה נראה
כך. עקדת יצחק זה בדיוק ההתנגדות לזה. אבל זה בדיוק העניין. כל עקדת יצחק עניינה ללמד אותך שאתה צריך לתת לקדוש ברוך הוא את המוכנות שלך להיות קרב. ואז התוצאה היא, אל תשלח ידך אל הנער. בסדר? מה? אז זאת אומרת, כן?
כל הנפלים זה מתוך תחושה פנימית שכאילו צריך תיקון לעולם?
נכון, בדיוק. כלומר, כל מה שעשו בעולם זה ניסיון להוציא את העולם מן המצר. איזה מצר? אני אגיד לך. והצמצום האפל, שמעכב בעד האור העליון מלהגיע אורו בשאיפת רוחבו האינסופי. כלומר, כל מה שמעכב את הופעת האור הטוב הזה, האינסופי, שמרומם את האדם אל מקורו. ודאי. יש רישה לשם רישה. נשאלת השאלה, למה יש רישה לשם רישה? מה הטוב שיש בה רישה לשם רישה?
כן. חושב,
למה? הרי הקדוש ברוך הוא...
זה מה שהיטלר היה לו את זה...
הוי אשור, הוי אשור שבט אפי ומתה בידם זעמי. כן? כתוב או לא כתוב? הוי אשור. זה פסוק בתנ"ך. הוי אשור שבט אפי ומתה בידם זעמי. יש גם פסוק אחר, נבוכדנצר, עבדי. נכון? בסדר. זה לא היו צדיקים גדולים, כן? לא אשור ולא נבוכדנצר. כן. ודאי. יש גם תפקיד למעצורים, יש גם תפקיד לתנועות אחורה. זה, הרמח"ל קורא לזה התהפכות המסיבות. לפעמים יש לך מכונה שעשויה מהרבה גלגלים. גלגלי שיניים שקשורים זה לזה. ולפעמים אתה רואה שהגלגל הולך אחורה, ואתה לא מבין למה. עד שאתה רואה שבזכות כמה סיבובים אחורה, פתאום משתחרר איזה גלגל אחר שמקדם יותר. כן? כמו שאם אתה רוצה לקפוץ קדימה, לפעמים אתה צריך לקחת אחורה. כל אדם שקופץ לגובה יודע את זה. נכון? אז גם התהליכים הלוקחים אותנו אחורה, הם חלק מתנועה גדולה כוללת קדימה.
אם כן. בן אדם שלא משתדל 100% יכול להסתכל על החיים בהשקפה כזאת?
לא. זה מאוד מסוכן מה שכתוב כאן. זה מאוד מסוכן. אבל לא בגלל שזה מסוכן, נגיד שזה לא אמת.
כן? למה הרב לא השלים את הרעיון של הבחור?
למה לא השלמתי את הרעיון של הבחור?
הוא שאל אם יש רשעה לשם רשעה.
כן, אז אמרתי כן, יש רשעה לשם רשעה. השאלה היא... עצם זה שאני שואל למה יש רשעה לשם רשעה, זה אומר שגם ברשעה לשם רשעה יש תכלית טובה שהיא נסתרת מן הרשע.
אפשר לשמוע מה?
כן, הוי אשור שבט אפי ומתה בידם זעמי, וגם מה שכתוב נבוכדנצר עבדי.
מה נקודת אורה?
אין שם שום נקודת אורה מצד הרשע לשם הרשע.
אלא?
שהרשע. אבל יש נקודת תורה מצד הכוונה של הקדוש ברוך הוא, השימוש שעושה הקדוש ברוך הוא בכוחות האלה. כפי המבואר בספר אורות, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. נכון? וכשיש מעט רשעים, זה בעיה. הרב אומר את זה. כן? צריך הרבה, צריך כמות מספקת של רשעים כדי להניע את גלגלי העולם. כן.
אבל אם יש כמות גדולה של שמרים ביין...
אם יש יותר מדי זה לא טוב, אבל אם השמרים הם למטה זה בסדר. אם אתה הופך את החבית, אתה לא יכול לשתות כלום. כן. כלומר, אתה שואל על דרשה ששמעת, ואז אתה רוצה שאני אתרץ לך למה הדרשה היא בכל זאת טובה, למרות שיש לך קושיות עליה. למה שאני אעשה את זה? כן, אגב, זה מה זה תפילתן של עוברי דרכים? מה הם מתפללים, עוברי דרכים? שלא תשמע תפילתו של כהן גדול. כן, מה אתה אומר? נכון. לא, כי אז אני שואל למה הקדוש ברוך הוא נתן כוח לגויים להעניש את ישראל יותר ממה שהוא רצה. מה? אבל למה הוא נתן בחירה חופשית כזאת שעלולה לקלקל לו את כל התוכנית? אז כנראה שגם בזה יש שיקול. מה? הוא עוצר אותם בסוף. כן, והשאלה היא מה התפקיד של הטעות הזאת שהם עושים בכל זאת. בסדר? כלומר, בסופו של דבר, גם מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא רצה או זה בדיעבד, גם זה ממלא תפקיד. בסדר? כן.
האם ההסתכלות הזאת, אם מה שמביא את הרב להיות אופטימי,
לא, ההסתכלות שמביאה אותי להיות אופטימי, זה בגלל שיש פסוק. בראשית ברא אלוהים. שמעת על הפסוק הזה? זה אומר שמה שאתה רואה במציאות, זה תולדה של תוכנית. אם יש תוכנית, אז יש לאן להגיע, נכון? שנאמר, מגיד מראשית, אחרית. אם יש ראשית, אז יש אחרית. כן. זה יותר מזה, לפעמים יש רשע לא על מנת להכיס, הוא אפילו לא יודע שיש לו את מי להכיס, הוא רשע כי הוא רשע, כן? אנחנו לא תמיד יודעים להעריך את העובדה שיש רשעים באמת, מה באמת הוא רשע? הוא לא באמת מתכוון, לא, יש, הוא מתכוון, יש רשע לשם רשע, יש דבר כזה. טוב, אז איפה היינו? אז יוכר שכל תנועה בין גשמית בין רוחנית שנתהווה בעולם, בעולם החיים והחברה, לא באה כי אם כדי להוציא את העולם מן המצר והצמצום האפל שמעכב בעד האור העליון מלהגיע אורו בשיפת רוחבו האינסופי. ואז, כן, כשזה יוכר כך, שכל התנועות הן בעלות משמעות, ואז יכירו כל בני האדם, כל העמים השונים. למה הוא צריך להוסיף את המילה השונים? העמים בשונותם, הם צריכים להישאר שונים. כל הגזעים, כל הלשונות. וכל בני הדתות, יש הרבה דתות בעולם, וכל דת ודת היא ביטוי מסוים של רצון של קרבת אלוהים, בין באופן ישיר, בין באופן מעוות. כן? זה כתוב בספר ירמיהו. כי בכל מלכי העמים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת ישכלו. כלומר, יש דבר אחד שהם לא מבינים, שהם צריכים לפנות אליך ולא אל האלילים. זה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה בהלכות עבודה זרה. וגם הנביא זכריה אומר דברים שקשה לשמוע. אז אם יש פה אנשים רגישים, אפשר לצאת עכשיו, הוא אומר כך, כי ממזרח שמש ועד מבוא, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. כלומר, זה עולם הפוך. בזמנו של זכריה, כל העולם עבד עבודה זרה, חוץ מעם ישראל. מה אומר הקדוש ברוך הוא? כולם עובדים אותי חוץ מכם. מוגזם, לא? לכאורה. אלא הכוונה, שכולם מתכוונים לעבוד את השם בצורה זאת או אחרת, גם עובדי עבודה זרה. ואתם לא בסדר, כי אתם אומרים שולחן השם נבזהו. כן? טוב. מה?
אם כל העמים הם רוצים להתקרב להשם בסופו של דבר, מה עם אותם עמים שהם לא מאמינים כל מה שקיים?
יש אתאיסטים.
אתאיסטים.
לא אתאיסטים, אלא אתאיסטים. כן, אתאיסטים, כן, נו.
שלא מאמינים שיש סולם ערכים, לא מאמינים.
יפה. שני דברים, יש אתאיסט ויש מי שלא מאמין בסולם ערכים. זה שני אופנים שונים.
יותר כמו שרבי נחמן אומר,
החלל הפנוי, נו. זה בדיוק מה שהוא כותב שם, באיגרת סמך דלת. סבא באיגרת, בתורה סמך דלת. נכון? שהחלל הפנוי הוא הכרחי כדי שהעולם יהיה.
נכון?
בלי החלל הפנוי לא היה עולם.
אבל איך האנשים שנמצאים
על ידי שיש צדיק שהוא בחינת משה, שאף על פי שאין תשובה לאפיקורסות הזאת, על ידי ההסתכלות שהוא מסתכל שם, הוא מוציא כמה נשמות שגיעו לשם. וזה דווקא על ידי השתיקה, כי אין שם שכל ואותיות להוציא אותם משם.
אוקיי, אבל איך אותם אנשים, הם יש להם את השאיפה להתקרב לקדוש ברוך הוא?
כי השאיפה שלהם זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתור נעדר. כלומר, זה הזוהר שואל על הפסוק, היש השם בקרבנו עם עין. הם רצו לדעת, האם האין סוף מופיע אצלם בתור יש? יש אלוהים? או בתור עין? אין אלוהים. בסדר? כלומר, ואומר הזוהר, האמירה אין היא יותר גבוהה מאמירה יש. אז למה נענשו? שואל הזוהר. הוא אומר, כי הם שאלו בחוצפה. אבל השאלה הייתה טובה. בסדר? זאת אומרת, גם האתאיסט הוא אדם מאוד נעלה. הרי זה כתוב בגמרא במסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. ואין לך כופר בעבודה זרה יותר מהאתאיסט. בסדר? אז אתאיסט, יש סימפתיה גדולה לאתאיסטים. בעצם האתאיסט הראשון שאנחנו מכירים, זה היה אברהם אבינו. הוא שבר את האלים. אין אלים. בסדר? אתאיסט נורא. כן? שובר כל קודש. אפילו יותר מזה, ראיתי אצל טציטוס הרומאי, שחי כבר בימי התנאים. הוא כותב שהיהודים הם העם הגרוע ביותר בעולם, כי הם בזים לכל קודש. אין דבר קדוש ליהודים. והרי היה שהם אתאיסטים, שהרי בתוך המקדש שלהם, בחדר הפנימי, אין כלום. בסדר? כן.
אפשר לדייק ולהגיד שתואר כותב בכל פני הדתות, לדבר על הבן אדם ולא על הדת עצמו?
נכון. והסגנונים השונים, שבמהלך המחשבות והרגשות, שאיזה רעיון נשגב ונאצל, ואיזו שאיפה אדירה וקדושה, היא מקפת את כולם. עכשיו, הנקודה הקדושה הזאת, המקפת את כולם, שערכה הוא יותר חשוב, מצד אחדותה, מכל פרטי השינויים שישנם באופי ההתגלות שלה על במת החיים. כן, בקבצים מכתביית קודשו, הרב מביא ארבע טענות נגד הדת. כן, הרי הוא מביא שם ארבע טענות שמושמעות נגד האמונה הדתית. אחת מן הטענות זה שאם הדת זה אמת, למה יש כל כך הרבה דתות? כן, טענה, כן. אז הרב אומר שם על הטענה הזאת, הן לא כל כך שונות זו מזו. זה רק סגנונים שונים של אותה תנועה נפשית.
אבל הרב לא קורא ליהדות דת.
נכון.
אז איך הוא משווה את זה עם מה שאר הדתות?
מי אמר שהוא משווה?
ביניהם?
מי אמר שהוא משווה? טוב. אז הוא אומר, מכל פרטי שינויים שישנה באופי ההתגלות שלה על במת החיים, זה גם פה. ואז יגשו זה לזה כל הלוחמים. כלומר, כל אלה שנלחמו זה בזה, כל המריבים והשונאים, והתאחדו באחוות טהורה. כלומר, תהוו התקרבות של הדתות, האידיאולוגיות, הפעולות, כל הנפשות שעסקו כל אחד בתחום שלו, פתאום יגשו זה לזה, כי הבינו שכל אחד תורם אחד לשני. כן. נכון, אז למה התורה מקפידה כל כך על עבודה זרה? לכאורה זה מצוין עבודה זרה, נכון?
זה מצוין, אבל זה לא כזה חמור, כי כולם מכוונים בסוף ל...
כן, נכון, נכון, נכון. אז זה הרב דן בשאלה הזאת, באורות, בעמודים, קוף קפטט, עד קוף למד א', במאמר המפורסם למלחמת האמונות והדעות. ששם הרב מסביר כיצד הקנאות היא יסוד הסובלנות. בסדר? עיין שם היטב, ושם הוא מביא דוגמאות מהעולם, מהתיאוריות המדעיות, עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. עכשיו, מדוע אני לא חוזר על זה? כי בשיעור באורות כבר למדנו את העמודים האלה. כן.
עבודה זרה היא סובלנות, לא
קנאות. לא, היא ותרנית. עבודה זרה ותרנית. ותרנות זה סובלנות שלא במקומה. לא אכפת לך, אתה אדיש, אפשר ככה, אפשר ככה. כן? כן, הסובלנות זה משהו אחר לגמרי. זה הכרה של היהדות בתור מרכז האמונות.
הסובלנות
הטובה. כן, הסובלנות, אבל זה בשביל זה, כדאי לקרוא באורות, בעמודים קקט עד קלמ"א, ויש אפילו שיעורים בארכיון על העמודים האלה. המאמר למלחמת האמונות והדעות. כן, כשיבורר הניב, עכשיו, מה יעזור לזה? והתאחדו באחווה טהורה כשיבורר הניב. זה לא? אז זה הפתרון.
למה זה...
מה? כי בעצם, אם כל אחד היה מבין מה באמת השני אומר, אז הם היו אומרים אותו דבר.
למה אפשר לעשות את זה באנגלית?
מי אמר שזה לא באנגלית?
לא, העולם היום יודע לדבר אחד עם השני מפלשים.
לא, יש שפה אחת. אבל אין לשון אחת.
מה?
ההבדל, מה זה שפה? שפה זה מבחוץ. כן, שפה ולחוץ. כן, זה פה. מה שאין כאלה, הראשון, הראשון בפנים. כן, לשון זה משלש. זה התוכן הפנים. התוכן הפנימי לא מבורר. כלומר, התוכן הפנימי...
גם אצלם וגם...
כן, גם שלי וגם שלך. מה? לפעמים אנחנו יכולים להשתמש באותן המילים, אנחנו מתכוונים לאותו הדבר. אז זה נכון שכולם מדברים אנגלית. אבל זה לא... זה אנגלית שמבטאת כל פעם משהו אחר. והלשון יזדקך להוציא לאור את המצפון המיוחד, כלומר מה שצפון באופן מאחד, בלא שום גמגום והסתרה כלל. אז זה נאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד.
אפשר להגיד שהמצפון המאוחד זה בעצם הדיבור הפנימי?
נכון. כן. בסדר. אז זה נקרא המעבר של השלום אל העלאת העולם. לכן מיד אחר כך מתחיל המאמר החמישי, מאמר העלאת העולם. שהוא כנגד המדור החמישי בקרך ב', נכון? הרי קרך ב' של אורות הקודש זה חמישה חלקים שהם יסודי השיטה האלוהית של הרב, נכון? שהם, מה הם חמשת החלקים? הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי, ומה החמישי? התעלות העולם. זה היסודות הרעיוניים הבסיסיים. כרך ד' של אורות הקודש לוקח את חמשת היסודות האלה, מעביר אותם לתחום המוסרי. אז התעלות העולם גוררת בעקבותיה את העלאת העולם, כלומר שבני אדם צריכים לעשות כדי להשתתף בהתעלות העולם. עד כאן ברור? טוב. זה בעמוד תף קופתת.
עד השלום זה כאילו הוצאת הלטות
נערה? כן, בדיוק. זה העלת הטוב ולטוב יותר. כן. תף קוף יוד. תף קוף יוד זה למעלה מכל השגה. ולכן אין לנו ברירה אלא לעבור אל תף קוף יוד א'. בסדר? וכאן יש לנו כרגיל בתחילת כל מדור, יש לנו תמצית המדור. העלאת העולם המשיחית בהיבדל מבירורים, היא בהתגברות על הקליפות, בביאור החמץ הכללי, בקדושה טבעית המפרנסת האומות, בהתעלות הכל ממקור התורה, ביפעת גילוי המצוות כטבע קבוע, בבריאות ישראל בארץ ישראל, בתיקון העולמים במרכז העולם, ובהתגלות תפארת ישראל בהקשבה הכללית של כל היקום. כן, זה הרב הנזיר, וזה הסיכום של הפרקים שבאים אחר כך.
זה סיכום של המאמר או של ההתעלות העולמות מהקרח?
לא, לא, של המאמר הזה, של המדור הזה. אגב, אפשר לראות את זה. פרק א', העלאת העולמות וברורים. חובת בוני עולם, ביור החמץ הכללי, הקדושה הטבעית המפרנסת האומות, התעלות הכל במקור התורה, יפעת גילוי המצוות, המצוות טבע קבוע לאדם, בריאות ישראל להעלת העולם, אחדות העולמים בארץ ישראל, תיקון העולמים השלם בתיקון ישראל, ישראל מרכז העולם, התגלות תפארת ישראל בהקשבה הכללית של כל היקום. זה בעצם, אתה רואה, הפרקים האלה הם, אתם, הם מה שכתוב כאן.
טוב, אז פסקה בעצם אצל הרב בכללי.
כן.
שהוא כותב פעמים בשפה דומה. אפשר לבאר על פי המון המון...
והבנתי את השאלה.
בעצם הפסקה הזאת, בשביל להבין אותה, צריך לקרוא את כל המאמר.
נכון.
בשביל להבין אותה טוב.
נכון.
ככה כלפי, אפשר להגיד, כל פסקה של הרב. כמעט כל המושגים של הרב הם מושגים ש...
טוב, יש מה שנקרא, צריך להבין מה השפה שבה הרב מדבר. אז נעשו כל מיני ניסיונות, למשל ספר מילון הראייה של הרב קלנר, שזה מה שנקרא ביאור הרב ברב. זה לא תמיד עוזר, כי לפעמים אתה רוצה להבין באיפה הרב לקח את המושג. הרב בדרך כלל את המושגים שלו לקח מהיהדות. כן, עכשיו, היהדות עצמה, היא לקחה את המושגים שלה מהמחשבה הכללית. אז אם אתה רק מבאר מה המילה, איך המילה הזאת חוזרת ברב במספר מקומות, ואיך היא מבארת את עצמה, לא תמיד ברור שאתה מבין על מה, על מה מדובר. כן. בכלל, צריך להבין על מה הרב כותב. פעם שמעתי מישהו אומר, המציאות כתובה באורות. זה לא נכון. המציאות הגיעה גם לאורות. אבל אורות לא היה נכתב אל מלא המציאות. בסדר? טוב. כן, זה גם הרב הנזיר כתב את הכותרות. אם כי אני לא בטוח בכלל שהוא שם נקודה בסוף הכותרת כפי שיש בכרך ד'. בשאר הכרכים אין נקודה בסוף הכותרת. אז אולי פה מישהו יכניס נקודה בטעות. אני לא לוקח אחריות. בסדר? לא, יש לקסיקון של המהר"ל. כשהמהר"ל משתמש בכל מיני מושגים, כדאי פעם אחת, אין לי זמן לעשות את זה, אז מישהו אחר פה יעשה, תעשו מילון המהר"ל. זה מאוד עוזר להבין את מה שהוא משתמש. כלומר, צורה, חומר, גשם, נבדל, שכלי, אמצעי. מה הוא רוצה שם מהחיים שלנו? כן? זה מושגים שיש להם הגדרה בפילוסופיה של ימי הביניים, שעברו גם שינוי אצל המהר"ל, צריך להבין כשהמהר"ל אומר צורה למה הוא מתכוון, ועל ידי זה אתה יכול להתקדם. לא, גם אצל המהר"ל, אתה לא יכול להסביר את המהר"ל במהר"ל. אתה צריך להבין מאיפה הוא לקח את המושג הזה.
מה הוא חושב על העבודה של הרבי יוסף
סביבי? זה טוב, זה טוב, זה לא מספק. אבל זה התחלה טובה, כן. טוב, יש כמה דברים שאני לא מסכים איתו שם, אבל באופן עקרוני, הכיוון הוא כיוון נכון. בכלל יש בעיה אצל הרב קוק. הרב קוק חושב שהקורא כבר יודע את כל מה שהרב קוק יודע. ואז הוא אומר, כיוון שאתה יודע את מה שאני יודע, עכשיו אני באתי להגיד לך איזשהו חידוש על גבי הידוע, ולא תמיד זה כך. כן? לפעמים הרב רומז לאיזה מדרש, או לאיזה עמוד בעץ חיים, או לאיזה פסוק, ואתה לא יודע שעל זה הוא מדבר. למשל, מה שקראנו עכשיו, השמות של השבטים, אחר כך 70 נפש. אם אתה לא יודע שזה הפסוקים הראשונים של ספר שמות, אתה לא מבין מה הוא רוצה. בסדר? טוב.
כי הרב כתב לעצמו. יש מכתבים גלויים של הרב שהוא כתב
לעצמו? גם המכתבים הגלויים של הרב קוק, זה תלוי למי זה נועד. לפעמים זה מאמר בעיתון, אז זה כתוב בסגנון מובן. לפעמים זה בכל נכתב אל חכמים. כן, למשל, האיגרות שלו אל שמואל אלכסנדרוב. אז הוא, שמואל אלכסנדרוב, אדם מאוד מלומד, הרב כותב לו ברמזים, והוא כבר יודע את זה. טוב, אז אני קורא שוב את הפסקה. העלאת העולם המשיחית. המילה משיחית הפכה להיות מילה גסה במחוזותינו בשנה האחרונה. כן, למשל, כשנשיא ארגנטינה רקד בכותל, יש אישיות פוליטית שאמרה, זה היה מחזה הזוי ומשיחיסטי טרנספריסטי. כן? עכשיו, אני לא כך מבין, הציונות היא תנועה משיחית. כלומר, לפי מה שלמדנו, בר נפלא, כל תנועה שרוצה לתקן את העולם, ומאמינה שיש בידה את הכוח לעשות את זה, היא תנועה משיחית. אם האדם איננו משיחי, אז הוא פושע. אתה מבסוט, אתה מרוצה ממצב העולם?
יש יותר משיחים מהליברליים שהם חושבים שהאדם, סומכים על האדם וכל מיני ביטול כל...
תראה, היה לי ויכוח בטלוויזיה עם מישהו שאמר שהבעיה זה הדתות, כי הדתות הן גורמות לשפיכות דמים. אז אמרתי לו, אם ככה, יוצא שמאו צטונג וסטלין היו הדתיים הגדולים בעולם, נכון? אז הוא אמר, כי הם היו, הרי הם שפכו יותר דם מכולם, ואז כנראה הם היו דתיים. אז הוא אמר, גם נאציזם זה דת. לא דיברתי על נאציזם, אבל הוא נדחק לזה. אמרתי לו, אם ככה, לפי דבריך, כל אידיאולוגיה היא דת, והיא עלולה להביא לשפיכות דמים, אז אולי גם האידיאולוגיה שאתה מקדם. ולא מצא מענה. טוב, אז העלאת העולם המשיחית, כמו המשיחית הכוונה, היא מגמה של תיקון. בהיבדל מבירורים. מה זה בירור? בירור זה כמו מצטפוזים, והעלאה זה כמו ריבת תפוזים. מה ההבדל בין ריבה למיץ? במיץ אתה לוקח את התוך הראוי לאכילה, לשתייה, ואת הקליפה אתה זורק. זה נקרא בירור. אתה עושה בירור בין הטוב לבין הנזרק. לעומת העלה, שאתה לוקח את הקליפה עצמה, והיא המעדן, על ידי ההמתקה, היא הופכת להיות מעדן שערכו גדול יותר מן המיץ. בסדר? אז זה מה שנקרא העלאת העולם, בהיבדל מבירורים. וזה שני סוגי צדיקים. יש הרבה צדיקים שמסוגלים לעשות בירורי בירורים, ויש מעט צדיקים שיודעים לעשות העלאת עולמות. כן.
יש להם שמות?
שמות שמבדילים אותם? כן. לא יודע אם יש מינוח לזה, אבל למשל, בועז היה מעלה עולמות. הרי מה כתוב על בועז? זה למדנו בקרח ג', כן? וגדול הדור, כן? מגיע בסוף היום, ויבוא בועז, ויוכל וישת, ויתב ליבו, וישכב בקצה הערמה. זאת אומרת, מה מספרים לך על גדול הדור? שהוא אכל טוב, והוא שתה טוב, והוא היה מבסוט, והלך לישון ליד הכסף. כן? הערמה של השעורים, שלא יגניבו לו בלילה, אז הוא הלך לישון שם. זה מה שיש לספר עליו. אז חזל אמרו, ויוכל בועז וישת, ויתב ליבו בדברי תורה. הוא אמר איזה וורט על השולחן, איזה חידוש הוא שמע מהמשגיח, ואז זה קידש את האכילה והלך לישון. אומר הרב קוק בקרח ג' באורות הקודש, ויתב וליבו באכילה והשתייה שהם הדברי תורה שלו. כלומר, אצלו, כשהוא אוכל ושותה זה דברי תורה. כן.
זה ההבדל גם בין צדיק בינוני לצדיק גדול שאנחנו מדבר עליו?
אפשר להגיד, כן. או בין צדיק גדול לצדיק גדול מאוד. כנראה, יש מדרגות מדרגות. טוב, אז מה שאומר כאן בהיבדל מבירורים היא בהתגברות. עכשיו, איך עושים את זה? כדי להעלות את העולם יש כמה תהליכים. אחד מהם, התגברות על הקליפות בביורי חמץ הכללי. יש דבר כזה. בקדושה טבעית, מה? לא. זאת אומרת, יש מלחמה ברע. תחזיר לכם ברע.
אבל אז אתם לא מעלים אותו.
אבל אחרי זה, בקדושה טבעית, המפרנסת האומות. כלומר, יש פה שני מוקדים. מוקד מחלה, גורם ומוקד מעלה. שזה על ידי הקדושה הטבעית המפרנסת האומות. כן, בכלל, קדושה אצל הגויים. איפה מצאנו? אבל דרך קדושה שבטבע יש דבר כזה. בהתעלות הכל ממקור התורה, מה זה מקור התורה? לא מהתורה, אלא ממקור התורה. ביפעת גילוי המצוות כטבע קבוע. כן, המושג מצווה משנה את משמעותו עם העלאת העולם. מציווי לנאמנות פורמלית, והופך להיות בסוף הטבע, כן? הטבע עצמו. אבל הטבע, התורה, המצוות לא מתאימות לטבע של האדם. המצוות מתאימות לנשמת האדם, אבל לא לטבע שלו. אבל יש התהפכות. בבריאות ישראל, בארץ ישראל, כן, זה בעצם הטענה של ניטשה, שהדת מבטלת את הערך של החיים, לפי הרב קוק זה נכון, אבל הפתרון נמצא בארץ ישראל. בתיקון העולמים, במרכז העולם, ובהתגלות תפארת ישראל בהקשבה הכללית של כל היקום, כלומר זה הופך להיות מכלל אנושי לכלל עולמי. בעצם הרב הוא ביד הדלאי, כן? דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. למה? כי הדלאי. למה? טוב, עד כאן, להיום.